בדחילו ורחימו, ורחימו דחילו. קודם כל, ברוכים הבאים, תודה רבה לכל המשתתפים. לא דיברנו מאז חג השבועות בעצם, ושמעתי שברוך השם היו שיעורים מעניינים, אז עלו והצליחו. היום בחרנו לעסוק בנושא של שליחת המרגלים על ידי משה רבנו לארץ ישראל. והשאלה הפשוטה הנשאלת היא, מדוע היה צורך לשלוח אנשים חשובים לתור את הארץ? אני שואל את השאלה הזאת כיוון שהביטוי המופיע בתורה זה כולם אנשים. ואנשים בלשון התורה זה לשון חשיבות. למה לא מספיק לשלוח אנשים פשוטים שיכולים לראות מה שיש בארץ ישראל, לבוא ולדווח? איך ייתכן שהמרגלים, שהם אנשים כל כך חשובים, חזרו עם תשובה שסותרת במהותה את רצון השם? שהרי הקדוש ברוך הוא אמר על ארץ ישראל, והאנשים האלה כמובן שמעו, ראשי בני ישראל המה, ארץ זבת חלב ודבש, ואמר להם שהיא ארץ מעולה ביותר, בין בגשמיותה, בין ברוחניותה. כדי להבין את התופעה הזאת, שהיא בעצם תופעה שנשארה חקוקה בפסיכולוגיה הלאומית של עם ישראל לכל הדורות. מעשה אבות סימן לבנים, לא רק במובן החיובי, גם במובן השלילי. אני רוצה לומר בזה שהחשש מלהיכנס לארץ ישראל נשאר כמו רושם בכל הדורות של עם ישראל עד היום. וככל שאתה אדם רוחני יותר, תורני יותר, יש לך פחד גדול יותר. דוד, אתה יכול לסגור את הטלפונים של כולם? ככל שאדם רוחני יותר, ככל שאדם מאמין יותר, יש לו בעיה, אי אפשר עם הילדים ככה, רבותיי.
הרב יואל, המיקרופון שלך סגור.
המיקרופון שלי פתוח, אבל הבעיה זה שאני שומע את כל הצעקות של כולם שם.
בסדר, הרב, אני עכשיו אם זה בשליטה, אני אשתיק מה שאני רואה שפתוח.
טוב. אמרתי שנשאר לנו בתודעה הלאומית החשש הזה, וככל שאנחנו יותר רוחניים, יותר מאמינים, יותר תורניים, יותר דתיים, כך החשש מהחומר של ארץ ישראל מפחיד יותר. וצריך להבין מאיפה נובעת התופעה הזאת, ומה השורש שלה, ואיך אפשר למגר את זה. כדי להבין למה המרגלים לא ראו את מה שהקדוש ברוך הוא ביקש לראות, אנחנו חייבים לחזור למה שכותב הארי הקדוש. הארי הקדוש לוקח את הברכה של ערבית, שאנחנו אומרים בה, ברוך אתה השם אלוהינו מלך העולם, יוצר אור ובורא חושך. מה עושה הפסוק כאן? הוא משייך את האור לעולם היצירה. יוצר אור, יצירה אור. ואת החושך לעולם הבריאה, שהוא יותר גבוה. זאת אומרת שבאופן פרדוקסלי והפוך, כאילו יש סתירה, איך יכול להיות שבעולם היצירה הנמוך יש אור, ובעולם הבריאה הגבוה הוא קורא לזה חושך, בורא חושך, בריאה חושך, יוצר יצירה אור. יש בעיה? ככל שהגובה יותר גדול, שם יש יותר אור. אז למה הוא קורא לגבוה חושך, ולעולם הנמוך הוא קורא אור? התשובה היא, וככה מובא בקבלה, שככל שהדברים רחוקים מהאדם, הם נראים אליו כאילו הם חשוכים. זה לא אומר שזה אמיתי. מבחינה אובייקטיבית, יש אור למעלה, וחשוך יותר למטה. אבל בצורה סובייקטיבית, כשאני מסתכל על הדברים, מה שאני מגדיר אור, זה דברים שהם קרובים לרמה שלי, שאני מבין. אם זה גבוה מדי, לא הבנתי כלום, אני קורא לדבר הזה חושך. וכיוון שעולם הבריאה הוא בגדר עולם הבא, בגדר עולם של חירות כל כך גדול, כל כך פתוח, כל כך מושלם, שהאנשים כאן למטה קוראים לעולם הזה חושך. ועולם יותר נמוך, שהוא נגיש יותר, עולם היצירה, עולם היצירתיות, עולם היצרים, זה מאוד מאוד קרוב לאדם. זה עולם של אור. ולכן חכמים באים ואומרים, יוצר אור. למה? כי בעולם שלך, אתה, בן אדם, היצירה קרובה אליך, אתה רואה באור. אבל כל מה שקשור לבחינה הפנימית, נשמתית של העולם, שנקראת עולם הבא, או פנימיות, נשמת העולם, שם זה חושך. למה הדבר דומה? לגוף האדם. מבחינתנו הנשמה, כיוון שאין לנו גישה אליה ממשית, אז היא חושך. מה זה חושך? לא מבינים, שוכחים אותה. חושך זה אותיות שכחה. אין לנו גישה, אין לנו תפיסה. אבל בעולם הגוף, כולנו מרגישים. כשאני רעב, אני יודע מיד. כשאני צמא, אני הולך לשתות. אנשים שרוצים ללכת להתפנות, מרגישים את זה מיד. זה נקרא אור. כלומר, יש לי השגה. אבל אם הנשמה שלך צועקת, אתה לא שומע אותה. והיא צועקת המון פעמים, ואנחנו לא מקשיבים. כי מבחינתנו זה כל כך גבוה, כל כך רחוק, שאין לנו אחיזה, ולכן אנחנו קוראים לזה חושך. ככה מסביר הארי הקדוש את ההבדל בין עולם הבריאה, שהוא גבוה יותר, לבין עולם היצירה, שהוא נמוך יותר. אז אני מסכם, בריאה, בגלל שזה גבוה, זה חושך, ויצירה, בגלל שזה נמוך, דווקא אור. עולם הפוך. לכן, אני צריך עכשיו להבין שהכל שייך לגילוי. איך קוראים לגילויים בקבלה? מלכות. כל פעם שיש גילוי, זה מלכות. זה פירוש המילה מלכות. מלכות פירושה גילוי. ולכן, המלכות, עכשיו בוא ניקח אותה כדוגמה. המלכות היא הספירה התחתונה ביותר. הכי נמוכה. אבל, באמת באמת, השורש של המלכות הכי גבוה. השורש של המלכות, אומרים לנו חכמי הקבלה, היא ברדלה. רדלה זה ראשי תיבות. רשע דלה התיידע. כלומר, זה ראש שאי אפשר להשיג אותו. ולכן, היא כל כך גבוהה בשורש שלה, שאנחנו אומרים על המלכות, שאין לה מעצמה כלום. איך אתה מוכן לומר דבר כזה? המלכות זה הגילוי הכי גבוה, נכון. זה כל כך גבוה שאין לי תפיסה במלכות, ואני מעדיף, תקשיבו טוב עכשיו, תורה. התורה יותר נמוכה מהמלכות, ולכן התורה נקראת אור. והמלכות שהיא כל כך גבוהה שאין לנו תפיסה בה, לכן היא נקראת חושך. אני מתרגם את זה לפוליטיקה. היום אדם שלומד בישיבה הוא באורות. אדם שעוסק בפוליטיקה, בכלכלה, בצבא, הוא נקרא חושך. האנשים לא מבינים את זה. למה? כי זה דברים כל כך גבוהים, שאתה בן אדם קורא לזה חושך. והדברים היותר נמוכים, בגלל שיש לך גישה, בגלל שאתה למד, בגלל שאתה אוחז במשהו, אתה קורא לזה אור. והעובדה הגדולה הזאת תתגלה רק לעתיד לבוא, בביאת המשיח, שזה בעצם המלכות, גילוי המלכות, ממש כפי שהיא, ואיך נקרא לה אז? אשת חיל עטרת בעלה. זאת אומרת שהמלכות תגיע ותתגלה בקומה האמיתית שלה. ואז נראה שגם היום, כשלא ידענו, הקומה הייתה תמיד אותה קומה. ושוב פעם אני חוזר, זה המנטרה שלנו בשיעור, אותו עניין, אותו עיקרון, דווקא לרוב אורה של המלכות, היא כל כך נעלמת בעינינו, ואינה נראית כלל, כאילו לט לה מגרמה כלום, כאילו אין לה מעצמה שום דבר, אז אתה נוטה לזלזל בה. כמו שאמר הקדוש ברוך הוא לירח, לכי מעתי את עצמך. מה זה מעתי? תשימי מכסה, מעתה. לכי תתעתי, לכי תתכסי, שלא יבינו כי הם לא יראו אותך. אז מבחינתנו היום מי הוא המלך? השמש. מה זה הירח? סתם, לא רואים כלום. וכנסת ישראל, למי היא מונה? ללבנה. כיוון שלעתיד לבוא, אנחנו נגלה את האור של הלבנה, שהוא הרבה לאין ארוך יותר גבוה מהאור של השמש. יוצא מכל מה שאמרנו עד עכשיו, כי דווקא חסרונה של המלכות, זוהי מעלתה. בגלל שהיא מלאה באור, בגלל שהיא כל כך מוארת, שאין לנו השגה בה, אז היא נראית לנו כאילו היא חסרה. הסאונד בסדר? אתם שומעים אותי? אוקיי. אני מתקדם, ואנחנו ננסה לגעת בעיקרון הזה, בכמה תחומים בחיים שלנו. באופן יחסי, אנחנו יכולים אותו דבר להתייחס להשוואה בין ארץ ישראל ובין חוץ לארץ. אתם תשמעו הרבה אנשים שכשהם היו בארץ ישראל, הם אף פעם לא הרגישו רוחניות. וכשהם נסעו להודו, לקוש, 127 מדינות, שמה פתאום רואים אורות, נכנסים לבית כנסת, מתפללים, בחיים שלי לא עשיתי פסח עד שהגעתי לקטמנדו. מה קרה? בשיא החושך אתה רואה אור. וכאן בארץ ישראל שזה האור, אתה רואה חושך. שוב פעם, אנחנו חוזרים על אותו עיקרון. וחכמי הסוד אומרים לנו דבר מאוד חשוב, תכתבו לכם את זה. בחוץ לארץ לא מקבלים אור, מקבלים הארה. הארה זה הרבה יותר קטן, זה כמו האור של הפנס שאתה רואה אותו שם. אתה לא רואה את האור המקורי, אתה רואה כאילו מראה, אתה רואה רק את ההארה של האור. ולכן, כיוון שזה קרוב אליך, נגיש יותר, שאתה יכול לאחוז בו, אתה חושב שמדובר באור גדול. למרות שזה בעצם חושך מאוד גדול, אבל מבחינתך, איש קטן, אישה קטנה, זה האור הגדול. אז אני שמה פתאום פגשתי באורות גדולים. לא פגשת בשום אור, פשוט מאוד, ההערה הזאת הייתה ברמה שלך. ולכן ישנה השגה שם, כיוון שמדובר ברמה נמוכה של שידור. במדבר, זה בדיוק מה שקרה. במדבר, מה ראו בני ישראל? ניסים. ניסים גדולים, הנהגה מיוחדת. אבל רבותיי, שלא להתבלבל, בארץ ישראל לא היו ניסים, הכל חזר לכאורה לטבע. אז איפה הייתם אומרים שהאור יותר גדול? במדבר, לא נכון. במדבר זו רק הערה מהכוח העליון שנמצא בארץ ישראל. אבל כיוון שבארץ ישראל אתה צריך לעבוד קשה כדי שיהיו לך כלים כדי לראות את האור ולהיות מסוגל להכיל את האור הזה, אז מבחינתך זה חושך. אז בארץ ישראל אתה רואה הכל לא טוב, הכל בעין לא טובה. בחוץ לארץ הכל טוב, אפילו הקודש מצליחים ללמוד יותר טוב. ככה יגידו לך אנשים, אל תלך לארץ ישראל, אתה תאבד את התורה. למה? כי שם יש לך הערה קטנה של איזה חברותה בבוקר, ואתה חושב שאתה באורות גדולים, אתה פשוט בהערה כל כך רחוקה מהאור האמיתי, שדווקא בגלל זה אתה הפכת את כל המושגים. אז כל מה שקשה להשגה זה אורות גדולים. גם בתורה. אפילו פה בארץ ישראל. מה השיעורים שאנשים מרגישים אור גדול? שיעורים קטנים. אתה יוצא, וואי וואי איזה הלכה למדתי עכשיו, אם אתה עושה ככה וככה, לא ידעתי, תראה מה זה. עכשיו אתה בא לתת שיעור על אורות של הרב קוק, אומר לך זה חושך. איזה אורות, לא מבין כלום. אבל תן לי שיעור במנחה לערבית, וואו, אורות גדולים. בדיוק אותה סיבה רבותיי. ולכן כל מה שקשה להשגה בחיים שלנו, אנחנו מיד מגדירים את זה כחושך, בגלל שזה בגובה שאנחנו לא מצליחים לעלות אליו. ולכן זה ההבדל בין עולם הבריאה ובין עולם היצירה. אתם יודעים שההבדל בין העולמות, אני רק מזכיר לכם את זה בדרך אגב, המעבר בין עולם לעולם זה הבדל כמו כלב ובן אדם. זאת אומרת שבעולם היצירה, אם אתה כלב, בעולם הבריאה אתה בן אדם. אז אתה מעדיף לדבר עם הכלב. למה? כי אתה מבין את הלינגוויץ', אתה מבין את השפה שלו, אתה לא יודע לדבר בקומה של בן אדם. אז איך אתה קורא לאדם? חושך. ולכלב אתה קורא אור. זה בדיוק אותו עניין. בלי לזלזל כמובן בשום עולם, זה רק כדי להמחיש לכם את הרעיון. לכן, במדבר, כולם ראו קדושה גדולה. אור של קדושה, שהוא לא אור, הוא רק הערה. הערה ולא עצם האור. ובארץ ישראל, מי כן יכול לראות את האור האמיתי? רק מי שמכשיר את הכלים שלו. ואם אין לך הכשרת הכלים בארץ ישראל, אתה גם כן לא תראה את האור, ואתה תראה רק דברים רעים, אתה תראה רק דברים חשוכים, ואתה תהיה כמו המרגלים שדיברו לשון הרע על ארץ ישראל, במקום לראות את הטוב וראה בטוב ירושלים. כן? ולכן מי שאינו עובד על המידות שלו בארץ ישראל, שזה בעצם שבע עממים שהיינו צריכים לכבוש כשעלינו לארץ ישראל, היו גרים כאן שבעה עממים. מה זה שבעה עממים? זה בעצם תיקון של כל השבע מידות שיש לאדם. ברגע שאני כובש את היבוסי, את הגרגשי, את החיטי, את וכולי, כל העממים האלה, כל האומות האלה, בעצם זה תיקונים של חלק מהנפש שלי. ברגע שהשלמתי את הכלים שלי בארץ ישראל, ואני מתנהל בצורה נורמלית, אני פשוט עולה למדרגה שאני רואה את האור. אבל אם אני לא מכשיר את הכלים כמו שצריך, מה קורה? כיוון שהאור בארץ ישראל הוא אור אמיתי, זה מזכיר לנו משהו? שבירת הכלים. ולכן בארץ ישראל, יותר מאשר במקום אחר, יש חשש גדול משבירת הכלים וכל מיני סינדרומים חז וחלילה, של האנשים שלא יכולים להכיל את האור הזה ומתחילים להשתגע ממש בפשט. ונהיים עצבנים מאוד וכועסים מאוד וזורקים הכל כי הכל חושך. והם יגידו לך בניו יורק, וואו, בפריז, וואו, עולם הפוך ראיתי. וזה בעצם התירוץ שרצו המרגלים להשתמש בו. אבל אנחנו תכף נראה מה עשה הקדוש ברוך הוא בחוכמתו האינסופית. דרך אגב, אותו דבר בשבת. מה שאנחנו אמורים להרגיש ביום השבת, זה אור כל כך גדול, שמי שאין לו את הכלים, מה הוא רואה בשבת? רק קושי, רק חושך. ובימות השבוע, הוא ירגיש את האור הגדול, הוא מחכה רק ששבת תצא. כי שם הוא מרגיש נוח, קשה לו עם השבת. יש קדושה עליונה. דרך אגב, אנחנו לא יכולים לקבל עד היום את הקדושה של שבת, וכל מה שאנחנו מקבלים מהשבת עד היום, זה רק מהתוספת של הנשמה. כי אם היינו מקבלים את האור האמיתי של שבת, אף אחד כבר לא היה נכנס. עכשיו, מה קורה? בפרשה שלנו, הקדוש ברוך הוא תפס את הפטנט של המרגלים. למה? הם אומרים, אנחנו לא מסוגלים לראות את האור הגדול. אנחנו רואים אורות קטנים במדבר, אני רוצה להישאר במדבר, אל תכניס אותי לארץ ישראל, אין לי כלים מספיק גדולים. מה אומר להם הקדוש ברוך הוא? אומר למשה, שלח לך. מה אומרים המפרשים על שלח לך? שהמרגלים יהיו שלוחיו של מי? של משה רבנו. ואם אתה שליח של משה, הרי זה שליחו של אדם כמותו, ולכן משה רבנו שכן נמצא בעולם הבא, כן יכול לראות את האורות הגדולים, אם אתה שליח של משה, לא יכול להיות שאתה תראה אורות קטנים בארץ ישראל. אז אל תשקר לי בבקשה. אתה סתם לא רוצה להיכנס לארץ ישראל, ואתה מעדיף במקום להיות שליח של משה, להיות שליח של מי? של עם ישראל. אנחנו קטנים, אני ראש קטן, אני לא מבין. ולכן הקדוש ברוך הוא אומר למשה, שלח לך מדעתך. מה זה מדעתך? תן להם את הדעת שלך, משה רבנו. אתה יודע מה זה האור של ארץ ישראל. אני רוצה שהם יהיו כמוך. ולכן משה בעצם שרואה את האור האמיתי של ארץ ישראל, משתדל. הוא אומר למרגלים, אתם שליחים שלי. זאת אומרת שחטא המרגלים הוא ממשי. זאת אומרת שבאותה שעה הם היו אמורים להיות השלוחים של משה רבנו, והיו כמותו, ממש כמוהו, עם אותן האפשרויות שהיו למשה. ובכל זאת, הקיש הכתוב הליכתן לביאתן. כתוב וילכו ויבואו. אומרים לנו המפרשים, מה זה וילכו ויבואו? כמו שהם באו, הם כבר הלכו. כלומר, המנטליות שלהם, לפני שהם באו לדבר לשון הרע, איך הם יצאו? עם הרצון לדבר לשון הרע על ארץ ישראל. זאת אומרת שכבר ביציאה שלהם, הם החליטו לחזור ולהגיד, אנחנו לא רוצים לעלות לארץ ישראל. זאת הבעיה שנשארה תקועה בתוך הפסיכולוגיה הלאומית של עם ישראל. זאת אומרת, הם רצו לפסול כבר את הביאה לארץ ישראל ולהישאר במצב מדברי, גם אם אני במדבר, אני תופס את האורות, זה מספיק לי. אני לא רוצה להיות גדול. אני מספיק לי אורות קטנים, תן לי לחיות בשקט. וכל בני ישראל, שבכלל לא היו באותה שעה, באותה מדרגה של ארץ ישראל, לכן הם באמת לא ראו את האור, אבל ברגע שהמרגלים חזרו, הם הרסו להם את המוח, אמרו להם, חבל על הזמן, אסור לנו להיכנס לארץ ישראל. אסור, פשוט יש איסור להיכנס לארץ ישראל, אנחנו פשוט נתפוצץ כמו בשבירת הכלים. למה? כי אנחנו לא מסוגלים לקבל את האור האמיתי של ארץ ישראל. היום אומרים לך את זה בצורות שונות, כן? אתה יודע, אם אתה עולה לארץ, זה לא כל כך פשוט. יגידו לך את זה ככה, כן? אתה צריך להיות ממש, ממש להיות חזק ולגדול בתורה, ושיהיה לך מידות, ושיהיה לך זה, וואו! כשהייתי קטן, היו אומרים לי, אל תגנוב בשבת. כלומר, בשבוע אפשר לגנוב, אבל בשבת לא טוב, כן? או בארץ ישראל, אסור לעשות את זה בארץ ישראל. בחול תעשה. אבל בארץ ישראל, כיוון שזה גבוה מאוד, אסור לך. יש הרגשה שבעצם יש כאן קדושה מיוחדת, אבל הקדושה הזאת, כיוון שהיא כל כך גבוהה, היא הופכת להיות למגרעת, חס ושלום. וישראל נהנשו. כי הם לא רצו לעלות למדרגה של הכשרת הכלים כדי להגיע למדרגה של ארץ ישראל. והמרגלים, שהם היו הראשים שלהם, כולם נפלו בעצם לאותה מדרגה, וחטאם של אלה הפך להיות חטאם של אלה. יהושע וכלב נשארו נאמנים למשה, ליתר דיוק, יהושע. יהושע נשאר נאמן למשה. כלב, מה עשה? ביקש רחמים. אתם זוכרים מה אמרנו על מה זה רחמים? זמן, נכון? כלומר, כלב ביקש זמן. איפה הוא הלך לחפש את הזמן? במערת המכפלה, בקברי האבות, בחברון. אבל לא חשוב. שניהם בסופו של דבר התעלו למדרגה של משה רבנו, כלומר, תקנו את הכלים שלהם כדי לראות את האור האמיתי של ארץ ישראל, ולא להישאר בהערה הקטנה של המדבר, שנותנת לך הרגשה כאילו אתה בן אדם גדול. זה מה שאומר הארי הקדוש, אתם זוכרים את ראשי התיבות, שמשה שלח את כולם לתור את הארץ, ראשי תיבות לאה, שזה בעצם המדרגה האמיתית של האור, מבחינת לאה, הסתכלות פנימית, הסתכלות עליונה, הסתכלות כוללת, או הסתכלות פרטנית בלבד, פרטית, אינדיבידואלית, תורנית, רגילה של בן אדם לעצמו. זה מה שהם עשו, והמרגלים הלכו מבחינה אחרת, שהיא רחוב לבו, חמת, ראשי תיבות רחל. כלומר, אומר לנו הארי הקדוש כאן בשני קודים, שהוא שלח את בני ישראל לראות את לאה, והם העדיפו לראות את רחל. כן? כלומר, אני אנסה להסביר לכם את זה במילים פשוטות. במקום להתרומם ולראות את ההערה של אמא, אילאה, במקור של האור, המרגלים נשארו בהסתכלות שטחית. זה מלוכלך, אנשים לא מדברים יפה, ארץ אוכלת יושביה. אז מה הם ראו בארץ ישראל? רק חושך. כמו בן אדם שבא, עושה סיבוב שבועיים, חוזר, אומר, עזוב, איזה משוגעים כולם שם. זורקים הכל על הרצפה, הכל מלוכלך, הכל זה, משתגעים לגמרי. אתה לא רואה את האור, אתה מתייחס רק לחיצוניות של הדברים. לכן לא רואים את האור. זאת אומרת שאיפה נתקעו האנשים האלה? בראיית הפגמים, בחסרונות, זה נקרא עין רעה, שהפכה לדיבור רע. כשהעין והפה מסכימים לדבר אחד, אנחנו לא רוצים להגיד דבר טוב על ארץ ישראל. יש אנשים שרואים תמיד רק את החסר, הם לא רואים את מה שיש. עכשיו, משה שיודע את הבעיה הזאת אצל המרגלים, מזהיר אותם לפני כן, שיתבוננו בכוח, בפוטנציאל של ארץ ישראל. ופה אני רוצה לגעת בנקודה נוספת, שאולי לא דיברנו עליה. כשאתה מסתכל על ילד קטן, איך אתה בוחן אותו? למשל, אני נמצא, כן, עכשיו בחדר לימוד שלי, מביאים לי ילד קטן. הרי הוא ילד קטן, אין לו עדיין את כל האלמנטים. מה אני כבן אדם חכם, אם אני באמת חכם, צריך לראות אצל הילד, לא את מה שהוא עשה, אלא את הפוטנציאלים שלו, נכון? אם אני לא מזהה את הפוטנציאלים אצלו, אז יש לי בעיה. בוודאי שהילד הזה עדיין לא פיתח שום דבר.
שיעור שלנו, כולנו.
בסדר? זאת אומרת, שארץ ישראל באותה תקופה הייתה עדיין בגדר של פוטנציאל. אבל הם לא ראו את הפוטנציאל, כי הם הסתכלו כאן ועכשיו. לא הסתכלו על הרחב, לא הסתכלו מה שהולך לצאת מן הכוח אל הפועל. כלומר, הם הסתכלו על הפועל העכשווי, בלי להסתכל על הבכוח שהוא גנוז בפנים. וזה רבותיי לימוד מבחינתנו. אל תסתכלו בחלק החיצוני, כן, הייתי נוהג לומר בכאן כאן, בכף א' נון, כן? אל תסתכלו בכאן כאן, אלא במה שיש בו, באמת, בפוטנציאל שהוא יכול יום אחד לגלות. ואם אתה רואה את זה, אם אתה מסוגל לראות בתלמיד שלך את מי עתיד לצאת ממנו, ככה אתה מזהה את התלמיד. הרב פוגש את התלמיד, לא התלמיד מחפש רב. ברגע שלרב יש את החוכמה הזאת לדעת מי יכול להוציא את המיץ הגדול הזה. זה בעצם סוד הבינה. זה מה שמשה ידע ורצה להנחיל לדורות, ואנחנו צריכים ללמוד מזה כמובן. המרגלים כמובן לא שמעו למשה, העדיפו לראות את כל הליקויים של ארץ ישראל, את העכשוויות. עכשיו, אם אתה מסתכל על העכשוויות, באמת מה היה שם? רק אנשים, ארץ אוכלת יושביה, קוברים את המתים, וכו' וכו'. כלומר, אותם ענקים שאנחנו מכירים עד היום, ענק כלכלי, ענק מדיני, צבאי, וענק חברתי. כן? כמו שלושת הענקים, אחימן, ששי ותלמי, שהגמרא בעצמה דורשת את מה שאני עכשיו אומר. זאת אומרת שיכולים להפחיד אנשים בקלות. אז אם אין לך חזון, אם אין לך ראייה שהולכת עמוק, אז אתה, אין לך אופק. אז אתה תסתכל רק על הדבר הרדוד של כאן ועכשיו, וזה יספק אותך וזה לא אכפת לך ומספיק לך במדבר, קיבלת כבר אורות גדולים. ממילא, כן, זה מה שקרה שם, התגבר עליהם הכוח שהם בחרו בעצמם, לראות את החושך. כלומר, כל מה שקשור לאחיזת הכוחות האלה של הרע בארץ הקודש, מבחינה חיצונית, עכשווית, קטנה, כן, ומצומצמת, שאין לדבר הזה לא חזון ולא רעיון כללי. והמרגלים בעצם בחרו ללכת כשלוחי העם ולא כשלוחי משה. הפגם הזה של המרגלים, מה הוא גורם לשכל האנושי? הוא גורם להתגברות של השכל האנושי על השכל האלוהי, על הרצון האלוהי ליתר דיוק. זה מזכיר לכם משהו? בעצם הקדוש ברוך הוא אומר שהארץ הזאת היא ארץ טובה, רחבה, ארץ זבת חלב ודבש וכו' וכו', והם מגיעים למסקנה אחרת לחלוטין. במילים אחרות, השכל שלהם יותר חזק מהרצון האלוהי. איפה נפגשנו עם זה? בחטא אדם הראשון. זה אותו דבר. במקום לאכול מעץ החיים, במקום לשמוע לעצת החיים, במקום לשמוע לקדוש ברוך הוא, למי הם שומעים? לנחש. הם שומעים לכוח האנושי הרציונלי שבזמנו גם הגדרנו אותו כנחש, כשכל נחשי, שבעצם הוא מתגבר על חז וחלילה הקדוש ברוך הוא בעצמו. דרך אגב, זה מה שהם אמרו. כי חזק הוא ממנו. וחז"ל אומרים לנו שהם התכוונו שהקדוש ברוך הוא בעצמו לא יכול שום דבר נגד הכוח הגשמי הזה. מה זה אומר? זה אומר שהם הגיעו למסקנה שמי שברא את העולם, העולם כבר התגבר עליו. הרובוט התגבר על יוצרו. ולכן הקדוש ברוך הוא כבר לא מסוגל לתקן את העולם הזה, והעובדה היא שהרע הוא המנצח, שהמוות הוא המנצח. וזה חילול השם הגדול ביותר והטראומה הגדולה ביותר שיש באנושות. הקטנות הזאת שהמרגלים בחרו ללכת בה, מנעה מהם מלראות את האמת הפנימית של ארץ ישראל. ולכן הם ברחו מעשיית רצון השם לטובת עשיית רצונם הם. ובמקום לתלות את כל החסרונות בעצמם, הם תלו את החסרונות בארץ. וזו עוד עובדה שהם חשבו שהם גדולים מאוד וחזקים אפילו מן הרצון של הקדוש ברוך הוא חלילה. זאת אומרת שאנחנו כאן עוסקים בנושא מאוד מכונן אבל מפחיד ביותר, כיוון שאנחנו פוחדים מהרשימו שנשאר בנפש הישראלית לאורך כל הדורות, אם חז וחלילה אבותינו נהגו בצורה כזאת. מה נוכל לעשות כדי לשכנע את אחינו לעלות לארץ ישראל היום? אתם מבינים את כל הקושי. כלומר, כשדברים גדולים מתרחשים בחיינו, גם אם הם נראים לנו כחושך, הסברתי לכם למה, כי הם כל כך גבוהים, אז הם נראים לנו כחושך, כי הם לא מובנים לנו, כמו למשל הגאולה העכשווית, שאנחנו נמצאים בעיצומה. מי מבין את התהליכים? הכל חשוך, הכל בלגן, מחלות, מגפות, מהפכות, ממש קריסה של כל המערכות, אפילו הכלכלית בעולם. הרי כאן יש לנו בעצם עסק עם דבר גדול, אבל כיוון שהדבר הגדול הזה כל כך רחוק, והוא סותר לכאורה את ההיגיון האנושי שלנו, אנחנו בשיעורים שלנו צריכים לדעת שדווקא בגלל זה, דווקא בעקבות זה, צריך להיזהר כי מדובר ברמה גבוהה. ולכן צריך לראות את האור האמיתי ולא לחפש אותו בחשיכה. וכאן נכנס עניין האמונה הפשוטה בשם וברצונו. עכשיו אני ניסיתי, כשכתבתי את השיעור, להבין מאיפה זה יכול להגיע. לעניות דעתי זה הגיע בגלל שהמרגלים, כמו כל שאר בני ישראל, הם ראו את יציאת מצרים. ומה קרה כשהם ראו את יציאת מצרים? הם ראו שבעצם הקדוש ברוך הוא מה עשה לטבע, הזיז אותו הצידה. כלומר, המפגש הראשון עם תנועה שמתקדמת לכיוון של איזושהי גאולה, איך היא נתפסה בעיניהם? שהטבע פשוט מפריע אפילו לקדוש ברוך הוא, עד כדי כך שהקדוש ברוך הוא צריך לשדד את כל המערכות הטבעיות כדי לפעול את גאולתו. ולכן מה הם אמרו לעצמם? כנראה שזו הדרך. כל פעם שאני צריך גאולה, אני צריך לברוח ממה? מהטבע. אני צריך להזיז את הטבע, כי הטבע, החומר, רק מפריע. ועד היום יש לך אנשים שהם אומרים שכדי שהגאולה תצליח, צריך לזרוק את כל החומר מהעולם הזה. וזו לא הגישה הנכונה. כלומר, סגנון הגאולה הניסי שהיה ביציאת מצרים, זה מה שהוליד בקרב העם לכל הדורות איזה תפיסה פסיכולוגית שדוחה, שמפחדת מהחומר. וכל פעם שיש איזה חומר באיזשהו מקום, צריך ללכלך אותו, צריך להוריד אותו, כי הוא מפריע בעצם להתגברות הכוח הרוחני העליון שלי. ולכן אותו עניין התפרץ להם בפנים בחטא המרגלים, שהם פחדו מהכוח של החומר, שעלול לבלוע את הקודש. אז הם ראו בטבע, במציאות, סוג של איום, אפילו על הקדוש ברוך הוא בעצמו, כמו שאמרנו קודם, כי חזק הוא ממנו. מי שחי בצילו של הפחד הזה מן החומריות, לא יכול להבין בחיים שלו את התכונה המיוחדת של ארץ ישראל. הבאתי לכם כאן משחק מילים. מי שחי בצילו של הפחד. ותכף אחרי הסיפור הזה, אנחנו פוגשים את צלופחד. זה לא סתם עוד נושא בפרשה. מה זה צלופחד? אומרים לנו חכמים, והאריז"ל בראשם, אתם יודעים מה הייתה השיטה של צלופחד? בדיוק מה שאמרנו עכשיו. הוא ראה את ששת ימי החול ואת השבת, והוא אמר, רגע, ששת ימי החול זה כנגד זעיר אנפין. השבת כנגד המלכות. זעיר אנפין יותר גבוה מהמלכות. אז ימות השבוע יותר גדולים מהשבת. אז הנה, אני עכשיו הולך לחלל שבת בכוונה. לא הבין את הגנוז בתוך השבת, את האור האלוהי העליון הזה. ולכן אומרים לנו חכמים, והם דרשו שהוא מת בחטאו. מה זה מת בחטאו? מת בחטא ו. מה זה ו? תפארת של שישה ימים. הוא מת כי הוא חשב שהתפארת יותר גדולה מהמלכות. הוא לא הבין את הסוד שאמרנו שהמלכות יעטרת בעלה, יקטר. אז מה שרואים בעיניים זה שימות השבוע גדולים יותר מהשבת. עובדה שבימות השבוע אני נהנה יותר, אני תופס יותר, יש לי אחיזה יותר. בשבת אני אין לי אחיזה בשום דבר, זה מעין עולם הבא. אז אני הולך לישון, אני לא יודע מה לעשות אפילו בשבת. זאת הבעיה הגדולה של אנשים שלא מבינים את היחס האמיתי למה שקורה במציאות. והמלכות נראית הקטנה בעיניו, לכן הייתה חשוכה. למרות גודלה האמיתי, אשת חיל עטרת בעלה. תמיד אותה טעות, רבותיי, שחוזרת על עצמה. אתם רוצים עוד דוגמה בפרשה? עוד דוגמה. אנחנו עדיין באותו רעיון. מה כתוב בפרשה אחרי זה? פרשת ציצית. הנה, עוד נושא שיש לו בדיוק אותו רעיון. מה יותר גדול? הציצית, הטלית, הגוף של הטלית, או החוטים, הציציות? אומרים לנו חכמים, הגוף של הטלית, הבד, הרבה יותר גבוה מהציציות. אבל מה? בגלל שזה כל כך גבוה, אין לנו תפיסה. אז מה אנחנו רואים שם? חושך. איפה האור שלנו? ציציות, כולם מסתכלים, מנשקים. אתה נשקת פעם את גוף הטלית? שום, אין קדושה. כלום. אבל בציציות, שזה הדבר הכי קטן, שם אתה רואה את האור הגדול. זה בדיוק אותו עניין. למרות שזה הפוך, אבל מצידנו, ככה אנחנו מתייחסים אל הקדושה. ככל שזה נמוך יותר, מבחינתנו זה אור. ככל שזה גבוה יותר, מבחינתנו זה חושך. ולכן אנחנו משיגים יותר בחוטים, יש תפיסה, אור גדול מאוד. האמת שזה לא כל כך פשוט הנושא הזה, ולכן אפשר להרחיב את כל הרעיון למה שהקדמתי קודם ולדבר כאן על שבירת הכלים. למה הייתה שבירת הכלים? מאיפה זה הגיע, שבירת הכלים? הרי זה לפני העולם שלנו. אנחנו עכשיו בעולם התיקון. שבירת הכלים זה השלב שקדם לעולמנו. מאיפה זה הגיע השלב הזה של שבירת הכלים? פשוט מאוד. הכלים לא הבינו את האור הגדול שנכנס בהם. ולכן, מה הם עשו? נשארו כאילו לא קרה כלום, אבל האור לא השתנה, וזה מה ששבר את כל הכלים. רבותיי, זה שיעור לחיים שלנו פה בארץ ישראל. יש כאן אור גדול מאוד, והתקופה שלנו היא אור עוד יותר גדול, ואנחנו בגאולה שהאור של המשיח הוא עוד יותר גדול, ומי שגר בירושלים זה עוד יותר גדול, ומי שגר קרוב לבית המקדש זה עוד יותר גדול. ואם אין לך כלים כדי להכיל את האור הזה, אתה תראה חושך, אתה תתחיל לרעוד, אנרגיות לא טובות יש, חז וחלילה. וכשהאור יותר מדי גדול ביחס לכלים, אתה רואה רק חושך. יוצר אור ובורא חושך. למה? כי אתה לא רואה את אור האלוהות המחיה את כל הבריאה. אז אם אין לך גישה כוללת, אם אין לך תפיסה כוללת, בכל התחומים שלנו, רבותיי, אני יכול להיכנס לתחום שלי, של אומנות. אם אין לי ראייה כוללת של הציור שאני עכשיו מכין, יכול להיות שפרט אחד יהיה מאוד יפה, אבל בתוך הציור זה גועל נפש. רופא שמטפל בפצע קטן ואין לו ראייה כוללת של כל הסיבה שבגללה הפצע הזה יוצא, זה אותו עניין. הוא ייכנס לפרט ולא יראה את הכלל. תורת הקבלה, תורת ארץ ישראל, מלמדת אותנו לראות את הדברים בגדול, עם חזון, עם רעיון, עם אידאה. וכשאין גישה כוללת, אז הפרטים שולטים. ואיך קוראים למצב הזה שהפרטים שולטים? אנא אמלוך. זה מה שקרה בשבירת הכלים. כל פרט אמר, אני המלך. מה זה אתה המלך? אתה לא רואה שיש אורגניזציה אלוהית של כל היקום? אתה לא רואה שיש סדר קוסמי? לא, אני אמלוך, ההוא אמלוך, ההוא אמלוך, כל אחד מלך. בואו נתרגם את זה קצת יותר הלאה. מה זה כל אחד מלך? איפה ראינו את זה? אצל הפגנים, נכון? יש המלך של הים, המלך של הצפרדעים, המלך של הסוסים, המלך של האהבה, המלך של הים, האל, האל של כל דבר קטן. יש לך מיליארדים של אלים. כל דבר יש לו אלוה. אין דבר כזה. אתה לא רואה מציאות כוללת. זה נקרא שבירת הכלים. זה המצב של המדבר, זה המצב של יהדות בגלות חז וחלילה, שלא מסוגלת לראות את הרעיון הכולל של הגאולה. עד כדי כך שהאינטרסים הפרטיים שלך יותר גדולים מהמהלך הגדול של הגאולה, שהקדוש ברוך הוא לא מצליח לעשות בגללך. כי אתה לא מבין את זה, ואומרים לך, אל תעלה לארץ ישראל, תישאר שם בגלות, שם אתה לומד תורה, שם אתה תופס. מזה נעשתה השבירה, מזה הייתה הירידה למטה מן המדרגות, וכל הכוחות של הרע בעולם הזה שלנו היום, נוצרו מהדבר הקטן הזה, שהוא דבר גדול מאוד. שהאדם מרגיש קטן, והוא רוצה להיות קטן, והוא חושב רק על העולם הקטן המצומצם של עצמו. וזה לא מאפשר לראות את האור האמיתי, ואת ההשגחה הבלעדית על כל היש. אז אתה רואה השגחות קטנות, מצומצמות. דוגמה נוספת, ואנחנו נסיים בזה את השיעור. ההבדל בין בית המקדש לבין המשכן שהיה במדבר, אותו דבר. המשכן במדבר, ממה הוא היה עשוי? מחומרים מאוד מאוד יוקרתיים, עץ, יריות עיזים, זהב, כסף, נחושת, דברים מאוד מאוד גדולים. וואו, בית המקדש בירושלים, אבנים. אבנים, אין כלום. מי שלא מבין, אומר, הנה, במדבר יש לנו משכן אמיתי. אורות? לא, אדוני. המשכן במדבר זה הערה. מאיפה? מהמקדש בירושלים. אבל אתה לא מבין את זה. אתה לקחת את מה שדורשים שם בחול. מה זה בית כנסת? בחינת ארץ ישראל. כיף יותר מארץ ישראל, הבחינה. למה? כי זה אור קטן ואתה יכול להשיג אותו. ארץ ישראל, אור גדול, חושך. בית כנסת בחוץ לארץ, אור קטן. וואו, אור. זה בדיוק העניין. לכן המקדש והמשכן היו כל כך שונים אחד מהשני, עד שמי שלא הבין, נותן יתרון למשכנים של המדבר, במקום לתת את היתרון לבית המקדש בירושלים. עוד פעם אותה סיבה, אני מסכם את השיעור, דווקא בגלל חוסר ההשגה שלנו, סובייקטיבי, באורות העליונים, אנחנו מגדירים את הדברים, את הקדושה, כחושך. והמשכן, שהייתה לו הערה קטנה מאוד, וגם ההערה הזאת שהוא קיבל, מאיפה הוא קיבל אותה? מבית המקדש בירושלים, מן העתיד. מן העתיד לבוא. שמה זה אור גדול. למה? כי זה קטן וקרוב אלינו. מבחינה פסיכולוגית, אנושית. כשאני רוצה משהו מאוד מאוד חזק, למשל, אני רוצה לקיים מצוות סוכה. אני רוצה עכשיו ברעיון שלי לבנות את הסוכה. תגידו לי באמת, מתי ההשתוקקות, מתי ההתלהבות יותר גדולה? כשאתה רוצה או כשאתה מתחיל לבנות? רק כשאתה רוצה. כשאתה מתחיל לבנות את הסוכה, זה כבר עצבים. איפה הפטיש? איפה זה? תביא את זה כבר, נמאסתם, אני לבד, אף אחד לא עוזר לי. איפה כל השמחה? כשהיה לך רעיון, בגלל שזה קטן, זה היה גדול. אבל כשאתה בתוך המצווה מתחיל לבנות, בגלל שזה גדול, זה הופך להיות קטן, מעצבן וחשוך. רבותיי, זה כלל בחיים שלנו. אנחנו צריכים להיזהר מהדבר הזה, והסיכום של הכל זה לא לפחד מהאורות הגדולים, אבל בתנאי אחד, שאנחנו מכשירים את הכלים שלנו, מחזקים אותם כדי לקבל את האור, ולא רק את ההערה. הערה, זמן גלות. אור, זמן גאולה. יהי רצון שנזכה בעזרת השם לגדול, ולא לפחד מלראות את האורות הגדולים. התרגלנו בגלות להסתפק בדברים קטנים. כל הזמן אומרים לך, תסתפק, תסתפק, זה בסדר. זה לא נשמה של בן אדם שיש לו אש. בן אדם שיש לו אש, להפך. ילכו מחיל אל חיל. אף אחד לא יכול לעצור אותו. אז הדברים השתפשו פשוט בשכל שלנו, עד כדי כך שכל דבר אתה אומר, מה זה בסדר, אני מסכן כזה קטן. איפה ראית דבר כזה בתורה? אז יהי רצון שנבין שדווקא הדברים שאנחנו חושבים שהם חומר, כמו כל העניינים בארץ ישראל, כי בעצם זה עניינו של העניינה של הפרשה שלנו, הענקים האלה שמפחידים כל כך, שהם הכלכלה בארץ ישראל, שהם הצבא בארץ ישראל, ושהם החברה בארץ ישראל, כן? שחכמים הגדירו לנו את זה בתורה, שלושה ענקים, אחי מן, אח שלי, חברה, ששי, בגדי שש מלחמה, תלמי שעושה את הארץ תלמים תלמים, זאת אומרת אגריקולטור, זאת אומרת כלכלה, זאת אומרת מה שאתה צריך כדי לאכול. זה שלושת הענקים. תשאל כל עולה חדש מה מפחיד אותו, שלושת הענקים האלה. הכלכלה, הצבא והחברה בארץ ישראל. אתה פותר לו את הבעיה הזאת, מיד הוא עולה לארץ. יהי רצון שגם אנחנו שנמצאים כאן, נתחיל להפסיק, לפחד מאותם ענקים שפשוט משתקים אותנו. כשאתה רואה אותם כענקים, אז אתה גמד, אתה אפילו לא קינה, כן? וכן היינו בעיניהם. אז יהי רצון שנגדל, שכבר לא נחשוב את עצמנו לקינים, שנחשוב את עצמנו לבני ישראל, לעם ישראל, שהקדוש ברוך הוא רוצה אותנו, ונבין. היה לי ויכוח לפני כמה ימים עם בן אדם על חוץ לארץ וארץ ישראל. אמרתי לו, תגיד לי, בקריאת שמה, מתי אתה שותק? כי אתה מתבייש לומר את הדברים. יש לך קטע שאתה שותק, נכון? ועצר ולארץ לא תיתן, ועבדתם מהרה מעל הארץ הטובה, ואתה כל כך מתבייש שאתה לא אומר את זה בכל רם. וכאן אתה אומר לי שאתה מעדיף להישאר בחוץ לארץ, אז מה הבנת מהתורה שלך? איפה התורה שלך? כמה יכולים לשקר? אז ברוך השם, היום אנחנו חוזרים, היום אנחנו במהלך גדול מאוד. אני רוצה רק לומר לכם שבסייעתא דשמיא, אני רק מתפלל שזה יעבוד. אוטוטו, אנחנו עוד חודש, חודש וחצי, מעלים לארץ ישראל 750 משפחות. שאני עכשיו ממש לפני שהתחלתי את השיעור, עדיין הייתי בטלפונים עם האנשים. אתם מבינים מה זה 700 משפחות? זה כמעט 3,000 איש. פשוט לא יאמן, אני בעצמי לא מבין מה קורה. הלוואי שזה יצליח בעזרת השם. והכשרנו להם דירות, והכשרנו להם אוכל בדירות, והכשרנו להם את כל מה שצריך בדירות, מקררים ומכשירים, ואנחנו עכשיו בקבוצות מכל העולם כדי שזה יצליח בעזרת השם. אני לא תופס עדיין שאני בתוך הדבר הזה, לפעמים אני אומר לעצמי, איפה אתה נכנס? תגיד לי, מה אתה עושה בחיים שלך? אין לך מה לעשות. אבל בעזרת השם, למען אחינו ולמען הגאולה, כי ככל שיגיעו לפה, הכוח של הקדוש ברוך הוא יגדל נא כוח הדנות. זה מה שאנחנו צריכים לעשות. אז בעזרת השם אנחנו עושים, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא מצליח בידינו, ואנחנו רואים את הפירות יותר ויותר מהר. אם יש שאלה או שתיים, אני מוכן. אם לא, שיהיה לכם לילה טוב, חלומות פז, ושבעזרת השם תזכו דוד לגדל את הבן שנולד בשעה טובה. אני מאוד מאוד שמח, התפללנו כל השנה שבעזרת השם יחזיק מעמד ויוולד לחיים טובים ולשלום. אז אנחנו מאחלים לתינוק ולכל המשפחה ברכה גדולה, ולמשפחת אפשטיין גם כן, שזכיתי להיות הסנדק של אריאל הקטן, שהוא כבר עכשיו בגיל 13. בעזרת השם אני מקווה שאתם מאושרים בכל הכוונות שהכנסתי בו בזמן המילה, אתם תראו אותם בעזרת השם בכוחות ובעוצמות שיהיו לו בחיים. אמן כן יהי רצון.
אמן, אמן.
תודה רבה לכולכם. יש שיעור? יש שאלה?
כן, אני רוצה לשאול משהו, הרב. עצם זה שארץ ישראל יכלה להכיל כאלה ענקים, מעיד בעצם גם עליה ככלי. איך זה לא היה נראה שם, שבעצם היא מסוגלת לחיות כזה דבר.
בדיוק הפוך. בגלל שהם היו ענקים, הם היו בארץ ישראל. כלומר, הארץ הזאת, מה היא מקבלת? רק ענקים. אנחנו צריכים להיות ענקים. אנחנו צריכים להבין שאנחנו ענקים. הקדוש ברוך הוא לא מצא אותנו ברחוב כמו לכלוכית והרים אותנו. אנחנו ענקים, אנחנו בני מלאכים. אנחנו מזלזלים בעצמנו. הארץ הזאת דורשת ענקים. אז אם זה לא ענקים דקדושה, אז זה ענקים דקליפה, חס וחלילה. זה אותו עניין, תמיד אותו רעיון. אז אנחנו צריכים לסלק את הענקים האלה של הקליפה, ולהושיב במקומם ענקים דקדושה.
יש לי גם שאלה.
כן.
קודם כל, תודה, וממש כיף לשמוע אותך כל הזמן מחדש. אנחנו מאוד מתגעגעים אליך.
גם אני.
אז כך, אני קודם כל מבינה שכל הזמן החטאים חוזרים לחטא אדם הראשון. אנחנו אומרים חטא אדם הראשון כאילו זה חטא אחד, אבל מסתבר שזה לא חטא אחד, זה חטא שהתפרס.
זה כולל, זה חטא אחד שכולל את כל הפסיכולוגיה החטאית של המין האנושי. ולכן חז"ל אמרו בגמרא, מה היה חטאו? הכל. עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. ובקבלה, בתוספת, שלא רצה ללמוד את הזוהר. לא רצה ללמוד קבלה. ככה אומר רבי חיים ויטל.
ועוד משהו, לגבי היציאת מצרים, שאמרת ששם הראו להם שבעצם הגאולה, זה רק שידוד מערכות הטבע. ואמרת באחד השיעורים, שבאותו רגע גם הכניסו אותם לארץ ישראל, כדי להראות להם את התכלית.
נכון.
אז כן הראו להם שהגאולה מתלבשת בטבע.
לא. הראו להם בצורה ניסית, העיפו אותם עד לארץ ישראל, ובאותו רגע החזירו אותם כדי שיהלכו את כל המהלך הזה בהתאמצות.
אז נכון, אבל כן הראו להם שהגאולה העכשווית צריכה להתלבש בטבע, ואז שהם
כן, הגיעו לארץ... כן, אבל זה עדיין רעיוני. למשל, אני עכשיו אומר לך לעצום את העיניים, ולראות את עצמך עכשיו בכותל, בבית המקדש, עם מלך המשיח, את מצליחה לעשות את זה? כן, נכון? את עוצמת עיניים ואת מצליחה, עם קצת דמיון אפשר. עכשיו אני מחזיר אותך למציאות, ואני אומר לך עכשיו להמשיך ללכת לאט לאט, זה יקרה עוד כמה זמן, זה יכול להתלבש בכמה שנים. עכשיו את מתחילה להתעייף, ולהתחיל לרדת ולהישבר, ולהיכנס לחרדות ולפחדים. זה בדיוק מה שקרה. הוא הראה להם מבחינה רעיונית את הרעיון, את כל הרעיון, אבל עכשיו כשצריך להתמודד כדי להכיל אותו ולהפוך אותו למציאות, זה כבר משגע. תמיד זה ככה בחיים שלנו. אנחנו עוצמים את העיניים, רואים רעיון, כשצריך לממש אותו, זה כבר מתחיל להיות תסבוכת. אבל אסור לנו להתייאש, כי יש לנו מגמה, יש לנו חזון. יש מי שמנהל את כל התנועה הזאת. אם היינו לבד, הייתי אומר לכם, תעזבו, זה סתם שטויות. אנחנו לא לבד. אנחנו כאן השחקנים של החלום של הקדוש ברוך הוא. הוא חולם, ואנחנו השחקנים של החלום.
תודה.
בחלום שלו. תודה רב.
ברכת השם עליכם, שבת שלום, מבורכת, ובעזרת השם השבת הזאת צריך לעשות את התיקון, ולהגיד בפה מלא, אני מחליט בסייעתא דשמיא להילחם כדי לתקן את חטא המרגלים, גם מבחינה נפשית וגם מבחינה פיזיולוגית ופיזית, ובעזרת השם חוזר למציאות האמיתית של כיבוש הארץ, זה בחינת מלך המשיח, אני ורוכב על החומר. נעשה ונצליח. הנה, תראו, ממש מתקשרים אליי עכשיו בקשר לעלייה הזאת, זה השר. ממש, אתם לא מבינים מה קורה. בשידור חי, אני לא רוצה פשוט, מה שהוא יגיד זה יישמע, אז אני לא רוצה, אנחנו נשאיר את זה דיסקרטי, אני אחזור אליו. תודה רבה לכולכם.
תודה, חזק וברוך.
שלום, שבת שלום, תודה.
תודה, הרב, שבת שלום.
תודה.